אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אמנם באיחור של שנה, אבל מחר היורו 2020 יוצא לדרך. זה יקרה בכמה וכמה מדינות עם הרבה מאוד נבחרות, 24 ליתר דיוק. אז מי הפייבוריטיות, מי השחקנים הגדולים, כמה כסף מתגלגל ואיך כל זה יקרה כשבחלק מהמקומות יש קהל ובחלק לא. יאיר קטן עם המדריך המלא ליורו 2020.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
אז יאיר קטן, אחרי שנה של קורונה, הכדורגל המקצועני חוזר, עד כמה מתרגשים מזה בעולם, באירופה?
יש באמת איזו פגיעה קלה בהתרגשות הרגילה שיש לפני טורניר כזה, כי בכל זאת טורניר במיוחד כמו אליפות אירופה, שמרכז את כל הנבחרות הטובות בעולם, כי בסופו של דבר גם במונדיאל, הנבחרות שבגרסאות האחרונות מגיעות עד הסוף הן האירופיות. אז כאן אין את כל מה שמסביב, אלא רק אירופה מרוכזת, ובדרך כלל אלו אוהדים שמתכנסים במדינה אחת, ועוברים מעיר לעיר ועושים חגיגות ורעש. הפעם גם הקורונה מקטינה את ההתקהלויות ואת החגיגות, וגם אין מדינה אחת, אלא 11 מערכות. זה מוהל כאילו את השמחה באיזשהו עצב ותקיעה כאילו. כאילו אתה רוצה כבר לחגוג, להתפרע כמו פעם, ומשהו עוצר אותך.
אתה יודע, באופן מאוד מעניין, אולי אפילו מסקרן, איטליה וטורקיה משחקות ראשונות, איטליה, שאני חושב על זה, איפה היא הייתה עד לא מזמן, פתאום, איטליה מוכנה לכדורגל?
זה אחד הדברים המדהימים ביותר ביורו הזה, שמשחק הפתיחה יהיה ברומא, בשישי ב-10 בערב. המדינה הייתה גמורה, היא הייתה על סף קריסה מוחלטת. אנשים אז לא חשבו בכלל על כדורגל, זה היה הדבר האחרון בראש שלהם. שחקנים לא רצו להמשיך בליגה גם בלי קהל, רק בגלל שלא היה להם ראש לזה, כי הם ראו אנשים מתים בזה אחר זה בערים שבהם הם שיחקו. ועכשיו זה סוג של, אתה יודע, מין סמל כזה להתאוששות, אבל עדיין זה יהיה אצטדיון אולימפיקו לא מלא לגמרי. כנראה התפוסה תהיה בסביבות 25-30%, ובכל זאת, למרות שזו לא תהיה תפאורה מושלמת, העובדה שחוזרים לשחק ועוד באיטליה, ושם מתחיל כל העסק הזה, היא מאוד מאוד משמעותית, גם כסמל לאירופה על ההתגברות.
טוב, בוא נדבר על הדברים המעניינים באמת, הכוכבים, השחקנים, הקבוצות, פייבוריטיות, על מי אתה מהמר?
וואה, תשמע, כמו שאמרתי, הנבחרות האירופיות הן כיום החזקות בעולם, וזה טורניר מאוד נדיר מבחינת העובדה שיש כמות ניכרת מאוד של מועמדות שלא תהיה הפתעה אם אף אחת מהן תזכה. פורטוגל מגיעה כאלופה המכהנת, ויש קונסנזוס שהיא הרבה יותר חזקה ממה שהיא הייתה לפני 5 שנים כשהיא זכתה בתואר. זה עדיין רונלדו, אבל שחקנים הרבה יותר מוכשרים סביבו. ואם בסגל פחות איכותי על הנייר הם זכו בתואר, אז עכשיו כביכול השמיים הם הגבול.
Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup final! France are the champions of the world!
וצרפת היא אלופת העולם המכהנת, ו... אפילו נראית יותר חזקה ממה שהייתה אז. נבחרת אנגליה שתארח באצטדיון ומבלי את משחקי חצי הגמר והגמר, אם היא תגיע לשם כמובן, צמיחה דור צעיר מאוד ומוכשר שאומרים שהפעם הם מוכנים לשבור את הנחס. ויש נבחרות מעולות נוספות, בלגיה וגרמניה וספרד. קרואטיה היא הכי מעניינת. קרואטיה היא, למי ששכח, סגנית אלופת העולם, הפסידה לצרפת בגמר המונדיאל לפני 3 שנים, אבל זו נבחרת שונה לגמרי. כמעט חצי מהרכב, שחקנים משמעותיים, פרש מהנבחרת או פרש בכלל. השחקנים משמעותיים שכן נשארו, כמו לוקה מודריץ' מריאל מדריד, התבגרו, הזדקנו מאוד, וכרגע היא בכלל לא מועמדת להתקדם, להגיע רחוק. אז ככה שיש התרגשות גדולה גם בגלל חוסר הידיעה. זה לא שאומרים, הנבחרת הזאת היא באה והיא תלך ותקרא את כולם עד הסוף. יש פה טורניר פתוח מאוד, איכותי מאוד, אולי אין את ברזיל וארגנטינה ואת מסי שתמיד נותנים איזה צבע נוסף, אבל יש פה בהחלט את השחקנים הטובים בעולם, שמרוכזים ביחד לחודש אחד של כדורגל, שכרגע אפשר לומר בוודאות לפני שריקת הפתיחה, שאין פייבוריטית מוחלטת.
הזכרת את רונלדו, הכוכבים מסתובבים שם, עושים מאות מיליוני יורו בשנה, כולם ביחד אולי אפילו יותר מיליארדים. מי השמות החמים שיעלו על הדשא?
בוא נתחיל עם קיליאן אמבפה.
פרננדס אין...
במונדיאל ברוסיה לפני 3 שנים הוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין כשהוא לקח את צרפת לגמר, אבל הוא היה צריך גם לזכות בתואר המצטיין הכללי ולא רק הצעיר המצטיין, כי באמת עוד כטינג'ר הוא הפגין יכולת ובגרות יוצאות דופן שלא ראיתי, גם המהירות שלו היא כמו של לצן אולימפי בגמר, ואז הוא עוד היה ילד, היום הוא כבר בן 22, ובגיל הזה הוא מוכן גם להיות מנהיג, לא רק שחקן נפלא, הוא יכול להיות השם הגדול של היורו הזה, הוא משחק בפריס סן ג'רמן, ומדברים על כך שאחרי הטורניר הוא יעבור לריאל מדריד, בנבחרת צרפת איתו כמובן משחקים עוד שמות גדולים, כמו אנטואן גריזמן וקרים בנזמה שחזר אחרי 5.5 לנבחרת.
Floated in by Young. Hassan got across, but it's turned in from close quarters by Harry Kane. Captain's goal for England. The three lions have...
הארי קיין, בנבחרת אנגליה, החלוץ, הוא היה מלך השערים של המונדיאל ברוסיה. עוד מישהו שהקיץ ישלמו עליו ביד יפה, כי הוא רוצה לעזוב את טוטנאם, וקבוצות גדולות כבר מתעניינות בו. יש כמובן את קווין דה בריינה מבלגיה, אולי השחקן הכי טוב בעולם השנה מבחינות רבות.
10 minutes of the second half played now. And a collision which De Bruyne was absolutely body checked there by Rudiger.
And Kevin De Bruyne clearly distressed.
רק שבמשחק האחרון של קבוצה שלו בגמר ליגת האלופות, במדי מנצ'סטר סיטי, נגד צ'לסי, הוא סבל משבר באף ובערובת העין, והוא יעלה כנראה רק בהמשך שלב הבתים, אולי עם מסכה זה יכול להגביל אותו. עוד המונים שאפשר להזכיר, יש גם את מי שלא הגיע אגב, הרבה מאמינים שהיום ארלינג הולנד, החלוץ הנורווגי של דורטמונד, הוא אולי השחקן הכי מפחיד בעולם, החלוץ הכי חד בעולם, אבל מה לעשות, נורווגיה לא עלתה לטורניר, אז אותו האוהדים לא יזכו לראות הפעם.
אתה יודע, מה שמעניין בסיפור הזה של הטורניר הזה, קודם כל שקוראים לזה עדיין יורו 2020 ולא 2021, בגלל שאתה יודע, זה הסבב של שנה שעברה, והדבר השני הוא שכל מדינה שמארחת, כל מדינה קובעת לעצמה כמה קהל להיכנס. נגיד בהונגריה, אם יש לך מזל, אתה יכול לשבת עם הקהל כולו, כי האצטדיונים יהיו מלאים.
התחיל עם החלק השני של מה שאמרת. בסופו של דבר זה יצר בעיות לא קטנות העניין הזה, כי הכוונה הייתה לקיים את הטורניר ב-12 ערים שונות באירופה. בסופו של דבר, בישורת האחרונה לקראת הטורניר, החליטו להוריד אחת מהן, את דבלין, בגלל שהממשלה באירלנד הייתה היחידה שלא הסכימה להתחייב שתוכל להכניס כמות מסוימת של אוהדים לאצטדיון, ובאוופה, שזה התאחדות הכדורגל האירופית שמארגנת את כל העסק, רצו בכל זאת לשמור על איזשהו מצג של חגיגה, ולא היו מוכנים שיהיו משחקים שהתקדמו לעיני הטלוויזיה ולעיני כל העולם מול יציאים ריקים, שאנשים בבית רואים כיסאות ריקים ושחקנים משחקים. הם רצו לשמור על הפרצופים השמחים והצבעונים של אוהדים מול המצלמות. אז דבלין ירדה, בספרד העבירו מבלבאו לסביליה בגלל עניינים מוניציפליים שלא הסתדרו שם, והמטרה באמת שיהיה את המינימום. יכול להיות שאם בערים מסוימות, ודיברו על זה במיוחד במינכן, שהממשלה המקומית הבווארית מאוד חזקה בקבלת ההחלטות, שאם תהיה עלייה חריגה בתחלואה באזור לקראת משחקים מסוימים, אז הכמות אוהדים שתורשה להיכנס תהיה אפילו 20% או פחות, אבל עדיין יהיה מדובר בכמות יפה. בבודפשט, כאמור, כמו שאמרת, זה ה-C. המארגנים שם, המקומיים אמרו, שום אחוזים, שום דבר, 68,000 מקומות יש בפושקש ארנה שם, כולם התמלאו, בגלל זה יש ביקוש גדול ברחבי אירופה לכרטיסים למשחקים שהתקיימו שם, ואחר כך זה נע ונד בסנט פטרסבורג ובבקו 50%, במדינות אחרות זה יהיה נע ונד לפי התחלואה. המטרה בסופו של דבר בבריטניה היא ללחוץ שאם יהיה מצב נורמלי של קורונה ולא יהיו חששות לקראת הגמר שיערך ב-11 ביולי, אז למלא את אצטדיון ומבלי ב-90,000 צופים, כדי לתת איזה, כמו שאומרים, תמונת ניצחון לסיום של ההתמודדות של הכדורגל האירופי עם המגפה. בנוגע ליורו 2020-2021, אנחנו כאן בענייני כסף, כמו באולימפיאדת טוקיו, שגם היא נקראת 2020, למרות שהיא תתקיים ב-2021, הכל עניין של מיתוג וכסף. אף אחד בעולם עכשיו שרוצה לזרוק לפח את כל המרצ'נדייז שכבר עשו, שמופיעים עליו הלוגויים האלה, אז הם החליטו להמשיך עם המיתוג 2020, פשוט ב-21.
קטן, בוא נדבר רגע על בית המוות בשלבים המוקדמים, שלב הבתים כמובן. איפה בית המוות הרציני ביותר, באיזה מקום?
זה אחד מבתי המוות הגדולים ביותר שהיו בטורנירים גדולים שאני זוכר. בית המוות, רק כדי לשים את זה בקונטקסט, זה השם שנותנים לקבוצת נבחרות בשלב הבתים של טורנירים גדולים, שהוגרלה יחד ומדובר בשמות ענקיים שאמורים להיפגש בשלבי נוקאוט מאוחרים יותר, ולא בשלב כך מוקדם של הטורניר, אבל ההגרלה קבעה כך. אז מה שיש הפעם זה את בית 6, שכולל את אלופת העולם צרפת, אלופת אירופה פורטוגל עם רונלדו, ואלופת העולם הקודמת גרמניה, שהם ביחד עם הונגריה שלצערה נפלה בתוך המקשה הזאת, ויהיה לה קשה מאוד בשלושת המשחקים. המפגשים בין הקבוצות האלה יהיו מטורפים, מאבקים על מיקום. הערכה היא שבסופו של דבר, כל שלוש הגדולות כן יעפילו לשמינית הגמר, בגלל השיטה הקצת מוזרה שחלק מהקבוצות במקום השלישי גם הצטרפו לשתי הראשונות בשמינית הגמר, אבל עדיין אנחנו נראה במשחקים האלה הרבה ממה שייצג אותם גם בהמשך, כי כרגע לקראת הטורניר דווקא גרמניה שתמיד יש לה המון קבלות בתור ווינרית, בתור נבחרת עמוקה, יש שם הרגשה של מין סוף עידן, כי המאמן יוגי לב שלקח אותה לזכייה במונדיאל ב-2014 ומדריך אותה כבר 15 שנה, יעזוב בסיום הטורניר, וגם יש שם כמה בעיות בסגל עם שחקנים לא כל כך בכושר ושלא הרשימו השנה, אז יש כאלה שחושבים שדווקא היא מתוך כל הענקיות של הבית הזה, תסבול יותר מכולם. אני לא בטוח, בגלל שתמיד יש להם הפתעות בשרבול ויש שם גם כמה צעירים שיכולים להפתיע, אבל בכל מקרה כל שלושת המשחקים של הבית הזה בין שלוש הגדולות יהיו מדהימים, וראוי לציין שהמשחק בין צרפת לפורטוגל, שהוא בין אלופת העולם לאלופת אירופה, יתקיים, איך לא, באצטדיון המלא בבודפשט, ובסוכנויות ישראליות שמוכרות כרטיסים, שמוכרות חבילות נופש לאוהד הישראלי שמת כבר לצאת לחול, הביקוש למשחק הספציפי הזה הוא עצום.
טוב, צריך להזכיר לפני סיום קטן שאנחנו מדברים על כדורגל שחוזר אחרי שנה, שנה וחצי בלי קהל, וכל השיטה הזו שהכל מפוצל ומפוזר בכמה וכמה מדינות. בכלל, זה יורו מאוד מאוד מיוחד. מה עם איטליה, קרואטיה, כל הקבוצות החזקות האלה פתאום נראות כאלה מדשדשות, ויש צפון מקדוניה שנכנסה ופינלנד. בקיצור, הולך להיות גם מעניין, גם מרתק, אבל גם מאוד מאוד מסקרן, נכון? כי זה כאילו קצת שונה.
כן, העניין של הפיצול בהתחלה ל-12 מדינות ובסוף ל-11, זה משהו שהוחלט כבר ב-2012, רעיון היום ונורא של נשיא פיפה דאז מישל פלטיני, שרצה פשוט לחלק את ההוגה בין כמה שיותר כדי להרוויח קולות בהצבעה, אז הוא החליט כביכול בתואנה של חגיגת 60 שנה לאליפות אירופה הראשונה, לפזר אותה בכל אירופה, שזו שטות מוחלטת, מה גם שזה נדחה בשנה, אז עכשיו אנחנו חוגגים 61 שנה, אז גם הרעיון הזה לא הצליח. מה שנוצר זה שהקורונה הפכה את הרעיון הרע ממילא לגרוע עוד יותר, בגלל הגבלות התנועה בין מדינה למדינה, ככה שיהיה מאוד קשה לאוהדים, כפי שהם רגילים לעשות בטורנירים גדולים, לנסוע ממקום למקום באופן חופשי. כי לכל מדינה יש את ההגבלות והתקנות שלה. למשל, דנמרק תשחק מול רוסיה בבית 2, משחק שהתקיים בקופנהגן, ונכון לעכשיו, בגלל שהדנים מסמנים את רוסיה כמדינה אדומה, אז הם לא מאפשרים לאוהדים רוסים בכלל להגיע למשחק ולתמוך בנבחרת שלהם. כרגע בימים האחרונים יש גל של הידבקויות בקורונה של שחקנים שפוגע בהכנות המקצועיות. זה קרה עם שני שחקנים בספרד, שחקן אחד בשוודיה, השוער הראשון של הולנד.
רפרזנטציה גרוזי, יש אליאש, סגרני פיוקי פשס פנדבה, פנדב, אוקזיה, פנדב, גול! גול! 1-0, 56 מינוטה, מצדוניה פולוצנה.
הכי כיף, כמו תמיד, לראות את אלו שאף פעם לא הגיעו. מבין 24 נבחרות, יש שתיים שמעולם לא ראינו בטורניר גדול, אחת זו פינלנד, שכרגע הם מנסים להבין בכלל איך הם עשו את זה, זו מדינה שמטורפת על הוקי קרח, הכדורגל נמצא שם במקום מאוד נמוך, אבל הם עשו פרויקט יפה, בנו, הגיעו רחוק וקוצרים את הפירות, וצפון מקדוניה, נבחרת משום מקום שניצלה את השיטה המיוחדת במוקדמות של ליגת האומות, כתפה את הכרטיס ברגע האחרון בפלוף במשחק בגיאורגיה, ויש שם המון המון רגשות לאומיים חזקים כדי להוכיח את העוצמה שלהם בפעם הראשונה במעמד כזה, יהיה כיף לראות אותם.
יאיר קטן, ואתה כמובן, תלווה את כל המשחקים האלה, תכתוב עליהם, תפרשן אותם, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.